ואנחנו בעיצומו של, או לקראת סופו של אות עין ח', דיבור המתחיל, וזה כלל גדול. אנחנו מדברים כאן על מערכת היחסים בין הגוף לבין הנשמה, וזה כלל גדול. דיברנו על הגוף בתור מציאות חשוכה. מציאות חשוכה, ואילו הנשמה בתור מציאות מאירה. אם נדייק, החושך בא מאסתר פנים של הבורא, וההארה באה מהארת פנים של הבורא. רק אנחנו נבין בהמשך שזה לא מזהה עם מושגים שלכאורה היה אפשר לדבר עליהם, מושגים של טוב ורע. כן? הטוב, הנשמה, הרע, הגוף. אנחנו נראה מההמשך שזאת ממש לא הכוונה. אבל בינתיים אנחנו מדברים פה מהבחינה המוסרית. מהבחינה המוסרית, ההשתעבדות אל צורכי הגוף, הפיכתם לעיקר, זה בהחלט רע. אבל יש גם כוונה אלוהית בצורכי הגוף. אנחנו עוד מעט נבין. וזה כלל גדול. בגבול אשר הוגבל בו שכלו, כך הם מחשבותיו של אדם ותאוותיו. כלומר, לכל אדם יש אכן בחירה חופשית, והיא תמיד באמת חופשית. כלומר, אם היא לא חופשית, אז היא לא בחירה חופשית. אבל מה שמשתנה מאדם לאדם, זה המרחב שבו פועלת הבחירה. למשל, אדם שנמצא בתוך הבור, אז יש לו בחירה חופשית לגמרי. אבל המרחב שעליו יכולה לפעול הוא לא גדול. יש לו אפשרות לצעוק, תוציאו אותי מפה. הוא יכול לנסות לחפור כדי לצאת מן הבור. הוא יכול להשלים עם המצב. עוד כמה דברים, אבל נגיד, הוא לא יכול לעשות הרבה מעבר לזה. לעומת זה, אדם שנגיד נמצא בעמדה של ניהול מדינה, אז המרחב של הפעולה שלו הוא הרבה יותר רחב. הוא פועל על תחומים מאוד מאוד משמעותיים להרבה מאוד בני אדם. כמו כן גם בתוך ההתפתחות של האדם עצמו. בהתפתחות של האדם עצמו יש מרחב ההתפשטות של הבחירה שלו ביותו תינוק, ביותו ילד, ביותו מבוגר וכדומה. זה לא אותו הדבר, לא אותם הדברים שמעניינים את התינוק, הם המעניינים את המבוגר. וזה כלל גדול. בגבול אשר הוגבל בו שכלו, כך הם מחשבותיו של אדם ותאוותיו. הלא תראי. הנער הקטן לא יכיר מהי החוכמה ולא יתאווה אליה כלל. כן? ילד קטן לא מתעניין בחוכמה. הוא לא מבין מה הערך של זה בכלל. לעד רבה, כל תינוק בורח מבית הספר, ולא יחשוב שיש טוב, כי אם ההבלים אשר הוא מתעסק בהם. למשל, כמה אג'ויים לאסוף, ויש קוראים לזה גוגו. תלוי אם אתה בתל אביב או בירושלים. אם תגידו לאספן האג'ויים זה שטויות, תגיד, מה? זה שטויות? זה הדבר החשוב ביותר בעולם. כן. וברבות דעתו ונרחב גבולו, ישוב להתאבות דברים מתוקנים יותר. ועל דרך זה, לפי כל עילויו. זה לגבי אדם פרטי. וזה נכון גם בהיסטוריה. כך הוא לכללות המין האנושי. כשהיה שכלה מושפע מהערה רבה, בימי קדם, הקדמונים ביותר, לא היו מוצאים קורת רוח אלא מן החוכמה, וממה שהוא טוב באמת. וכשאין שכלה מושפע, אינם מכירים לדבר טוב, אלא הבלי הארץ הלזו. לא יודע מה הדור שלנו. הדור שלנו, יש בו הרבה סוגי אנשים. יש אנשים שמוצאים קורת רוח בחוכמה, ויש אנשים שמוצאים קורת רוח בשטויות, נכון? כך שקשה לומר הדור. אבל הוא מדבר על זה, מה הדומיננטי. אז הוא אומר שהייתה תקופה שבני אדם היו משתוקקים אל החוכמה. זה היה כל שוקתם, זה מה שעניין אותם. בסדר? והנה זרע, אשר נעשה מאחר חטאו של אדם. אז מתי הוא מתכוון שהייתה שאיפה אל החוכמה? לפני חטאו של אדם. זה דורות קדומים מאוד. שאוסרה ההשפעה והיערה מן המין האנושי, ונשארו טבועים אך בדברי החומריות הגס. אם כי מצאנו בדורות הקדמונים אנשים שנאמר עליהם שהם התהלכו את האלוהים. נכון? למשל, והתהלך חנוך את האלוהים. או על נוח נאמר את האלוהים התהלך נוח. כמו כן גם האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק. זאת אומרת שההתהלכות את האלוהים זה סוג של דבקות מיוחדת שהייתה קיימת בדורות עתיקים. ואותם האנשים שזכו להתהלך את האלוהים, הם לא הלכו אלא התהלכו. מה ההבדל בין ללכת לבין להתהלך? ללכת זה בשביל מטרה. כלומר, אני רוצה להגיע למקום פלוני. המטרה היא נקודת ההגעה. כל מה שבאמצע מיותר. אם אפשר להגיע יותר מהר, עוד יותר טוב. מה שאין, ולכן מפתחים כלי תחבורה כדי להגיע כמה שיותר מהר אל המטרה. זה נקרא ללכת. להתהלך זה לטייל. מה שחשוב בטיול זה המסלול. זה שיש סוף למסלול, זה משני מאוד. כלומר, המטרה איננה להגיע לסוף המסלול, המטרה היא ההתהלכות עצמה. אז מה?
טיול,
כן. טיול, או בשפה תנכית, להתהלך. למשל, על הפסוק, והתהלכתי בתוככם, אומרים חז"ל, הטייל עמכם. בגן עדן, כן? הטייל, הטייל, להתהלך. זה תרגום. הטייל עמכם. זאת אומרת ש... מה זה לטייל? זאת אומרת שהייתה הרמוניה מלאה בין החיים הפנימיים לבין החיים החיצוניים. לא הוחש מתח בין הפנים לבין החוץ. ולכן אפשר לומר כל החיים כולם הם כמין טיול. בסדר? כן. מי האנשים האלה? למשל, מצאנו מספר אנשים שאמרו עליהם שהם התהלכו את האלוהים. למשל, חנוך. נאמר עליו, והתהלך חנוך את האלוהים, וגם נאמר את האלוהים התהלך נוח, או האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק. מדובר אם כן על מספר אנשים, לפחות מניתי ארבעה. למה? לכן אתה שואל למה? שכלם. שכלם כי מדובר על מספר אנשים. כן, מאחר חטאו של אדם, אוסרה ההשפעה. מה הבעיה? מה השאלה?
שחשבתי שלפני שאדם הראשון היה, אז היו
כאלה. יכול להיות שלפני אדם הראשון, יכול להיות שהכוונה שאוסרה ההשפעה באופן הדרגתי בגלל חטאו של אדם, שזה מה שיותר מסתבר. כלומר, אנחנו רואים שהייתה הידרדרות בתרבות האנושית, ובסוף הגיעו להתעסק בשטויות. עכשיו זה מעניין, אותם דורות שהוא מדבר עליהם, הדורות הקדמונים של אנשים שהתהלכו את האלוהים, היו דורות פרימיטיביים מהבחינה הטכנולוגית ומבחינת הארגון החברתי. אבל אין לנו שום ראייה שהם היו פרימיטיביים מבחינת גודל הרוח. אדרבה, יכול להיות מאוד שמכיוון שהם היו ראשוניים, אז הייתה איזה מין גאונות של הראשוניות. כי באמת השאלה, פעם מישהו שאל אותי מי יותר גדול? מי שהמציא את הגלגל? או מי שעשה מן הגלגל שעון. אני חושב שמי שימציא את הגלגל הוא הגאון האמיתי. הוא ימציא את הגלגל. כל השאר זה פרטים. אז יכול להיות שאדם שנמצא בראשית של כל המהלכים, יש אצלו איזה מין הערה מיוחדת שחסרה בימינו. כן. לא הבנתי בדיוק מה השאלה, אתה זוכר להסביר?
רשום פה
נכון. לא הבנתי, אתה רוצה להגיד שיש לאדם תאוות, תאוות, למרות שיש לו שכל, זה השאלה?
לא, מבחינה שכלית לא מבין למה, אבל יש לו דחפים לכיוונים.
יש דחפים באדם. עכשיו, הדחפים האלה קיימים גם אצל מי שאין לו שכל, נכון? זאת אומרת, האדם מחוסר שכל מתאווה לכל מיני דחפים. גם האדם השכלי יכול ללכת אחרי הדחפים, אבל יש לו גם אופציה להימשך אחרי החוכמה. מובן? מה שאין כן, התינוק אין לו אלא להימשך אחרי הדחפים שלו. זה מה שכתוב בספר הזוהר, שלילד יש רק יצר הרע. אלא שתיקן, שאוסרה השפעה והערה מן המין האנושי ונשארו טבעיים אך בדברי החומריות הגס, אלא שתיקן הקדוש ברוך הוא לישראל במתן תורה, כלומר היה איזשהו פיק, אבל הם קלקלו להם בעגל ושאר פישיהם לכל חטאותם ונשאר העולם באפלה בדרכי הטבע המדומה. כלומר זה המצב. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שבמתן תורה היה איזה זמן של הערה מיוחדת, אז אין מניעה לומר שהדבר הזה חזר על עצמו מספר פעמים בהיסטוריה. כן? ומצאנו שבימי בית ראשון הייתה הערה מיוחדת, גם בימי בית שני, משהו, חג החנוכה, וגם בהקמת המדינה ובמלחמת ששת הימים. כלומר, יש מדי פעם איזה הערות מיוחדות במהלך ההיסטוריה, אבל רוב הזמן חושך. החושך הרי הוא חושך מנטלי. כמו שגם הרמב״ם כותב בהקדמתו למורה נבוכים, שאנחנו שרויים באפלה, ומדי פעם יש לנו ברק. יש ברקים שבאים מן העולם העליון, אבל הם נעלמים מיד. כן, לכן הבאתי את הרמב״ם, שהרמב״ם מדבר על האדם הפרטי. כן, אבל מה שהוא אמר כאן, זה גם נאמר על ההיסטוריה בכלל, וגם על האדם הפרטי. לא כן, כן, זה אני. איך הם נפלו בעגל? כן, זאת אומרת, כדי ליפול בעגל צריך להיות עם הערה של מתן תורה. כלומר, כאשר אתה חווה את ההתגלות ואחר כך הפסקה מאכזבת, אין ברירה אלא ליפול לעגל. כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. לכן אין ברירה אלא ליפול לעגל. נשאלת השאלה, איך יש כאלה שלא נפלו? כן, זה השאלה האמיתית. מי שואל? ודאי שאני יכול לחזור על זה שוב. כן, מה?
ששת הימים ובעצמאות,
איפה נפלנו ברגל? רגע, יש פה כמה שאלות. קודם כל, בקשה שאני אחזור, ב' שאלתך על יום העצמאות ומלחמת ששת הימים. טוב, אז קודם כל, לגבי חטא העגל, מה שאני אמרתי הוא, שכאשר יש התגלות בעוצמה של מתן תורה, ושמיד לאחריה באה אכזבה קשה מאוד מבחינת ההתגלות, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו, איך אפשר שלא ליפול לחטא העגל? זה מה שאני אמרתי. מה? אלו שלא נפלו. זה השאלה באמת. לא יודע, אין לי תירוץ. הם היו אנשים מיוחדים, אלה שלא נפלו. כן? עכשיו, דבר נוסף, לגבי, אתה שואל איפה חטא העגל אחרי מלחמת ששת הימים. למה לדבר על הסכמי אוסלו? למה? למה?
כן.
כן, אבל זה תוצאה של הידרדרות. זאת אומרת, הגיעו לאיזה שיא, אז אחר כך היה מלחמת יום הכיפורים וכל האכזבות, פוסט-ציונות, פוסט-מודרניזם, פוסט-פוסט וכולי, אז פוסט-טראומה, יש כל מיני. כן. טוב, לא כן, זה מהר"ל, כן? מה שאני אומר זה המהר"ל בנצח ישראל פרק ב', שכל פעם שיש עלייה של התעוררות של הנבדל, אז הטבע מפיל, נכון? הוא מסביר את זה. לא כן, בהיות האדם משליט את נשמתו. כי אז גם הקדוש ברוך הוא יאיר פניו אליו, ויעלהו לעילוי גדול, להיות כאחד מן הסרפים. יש אנשים שאמרו עליהם שהם כמו מלאך. למשל, אני חושב שזה שמואל אמר על רב יהודה, אם אני לא טועה, לת דן ברינש, אין זה בן אדם. רש"י כותב, אלא מלאך. או למשל, בנו של המגיד מזריץ', קראו לו רבי אברהם המלאך. היה גם רבי רפאל ברדוגו במרוקו, קראו לו המלאך רפאל. כלומר, יש מספר אנשים, מה? רבי רפאל אנקאווה, רבי רפאל אנקאווה, סליחה, כן. זאת אומרת שיש המספר אנשים שהקרנה הרוחנית שלהם היא כזאת, שמבחינים בזה שהם מורמים מעם. הכרתי אישה פה בשכונה שהכירה את הרב קוק כשהיא הייתה בת 9 במושבה. כן, הרב קוק בא לבקר במושבה, והיא הייתה בת 9. והיא אמרה שהיא התרשמה ממנו מאוד, ושנראה שהוא הולך מספר סנטימטרים מעל האדמה, מרוב רוחניות. ולי היה סוד, היה לי סוד שלא היה לכל הילדים. ידעתי איך נראה נביא. ככה אמרה אותה אישה שהייתה פה גרה בשכונה. אז יש מצב כזה, כן, של אדם שמשליט את נשמתו, אז הוא כאחד השרפים. כי גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. וכמו שהיה, למשל כתוב, וישלח יעקב מלאכים. דעת רש"י, מה זה מלאכים? ממש, מלאכים ממש. איך להבין את זה? הרי שם מספרים שהם הולכים לעשיו, מדברים איתו, חוזרים, יש לו 400 איש, מה זה הסיפור הזה שהוא שלח מלאכים? ברור שהוא שלח אנשים, אבל כשיעקב שולח אנשים, הוא שולח מלאכים, גם. כלומר, הוא שולט במלאכים. לא כן בהיות האדם משליט נשמתו, כי אז גם הקדוש ברוך הוא ירפא נבלה, ויהיה לו לעילוי גדול, להיות כאחד מהשרפים, כי גדולים צדיקים יותר מלאכי השרת, וכמו שהיה לדור דעה על הר סיני. אגב, יש סיפור, היה פעם יהודים, עברו ממרוקו לישראל דרך נמל מרסי שבצרפת. פעם אחת, היו שם הרבה מאוד מהגרים, זה היה תקופה של הרבה מאוד מעברים. יום אחד, פקיד נכנס אל הבוס של הנמל ואומר, אדוני הבוס, אתה חייב לבוא לראות, הגיע רב ממרוקו. הרבנים ממרוקו מגיעים כל יום, מה יש לראות? אתה חייב לראות אותו. טוב, הוא יצא, זה היה רבי יוסף משאש, והוא חזר הביתה, והוא באמת, הוא קרן מאוד מזה, כשהוא חזר לביתו, אשתו אמרה לו, נראה שראית מלאך היום. יש דברים כאלה. טוב, כי גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, וכמו שהיה לדור דעה להר סיני, וכמו שיהיה לעתיד לבוא, בזמן שנאמר, אשפוך את רוחי על כל בשר וגומר. מה זה וגומר? מה? זה וכולי, לא. וכולי זה בטקסט לא תנכי, וגומר זה בטקסט תנכי. אבל למה אומרים וגומר? כי צריך לקרוא את הפסוק עד הסוף, כי אם לא, אז לא מבינים מה שהוא אומר, נכון? אז וגומר, וגומר את הפסוק, זה הכוונה. שמה וגומר את הפסוק? אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יחזו. וגם על העבדים ועל השפחות, בעת ההיא אשפוך את רוחי. כן, כמו מדובר, כן, במשהו מיוחד, התעלות של מצב העולם, למדרגה שאנחנו לא מכירים היום. והנה גם בטוב הזה יש מדרגות.
למה אתם
את החשוב? כי מניחים שאתה יודע את סוף הפסוק. ופעם, לכתוב ספרים זה היה קשה, היית צריך לכתוב בכתב יד, או הדפוס היה יקר, ולכן כותבים וגומר. בסדר? זה אומר שמשל, מאיפה יודעים שיש מידת סמוכין בתורה? שנאמר, סמוכים לעד לעולם וגומר. מה זה וגומר? עשויים באמת וישר. כלומר, הם סמוכים כי הם עשויים באמת וישר. אז מכאן אתה לומד שיש מידת סמוכין. והנה, גם בטוב הזה יש מדרגות. שזכו להם ישראל והעולם בדורות שונים. פעם יותר ופעם פחות, כגון דורו של משה, דורו של דוד, דורו של שלמה. וחי יוצא בזה כל הדורות שזכו לטובה. הנה היה הכל, הערת פניו יברך עליהם, כפילו היא נשמתם שעילוה בכוח מעשיהם. לפעמים בכוחו של אדם אחד, לפעמים של כל הדור. וראי. כן. לא. של מי?
משה,
כן, אבל לא הר סיני. ודאי. הר סיני זה החלטה חד צדדית של הקדוש ברוך הוא. אמנם הוא דאג לזה שההתגלות תהיה באופן שלא תזעזע יותר מדי. חיכה 50 יום וגם 3 ימים של פרישות וכולי. אבל זה ברור שזה למעלה ממידת הדור. אחר כך הוא אומר, דורו של משה, דורו של דוד, זה כל הזמן, מה שבא אחר כך.
זאת אומרת, תלוי או במעשים מיוחדים או בהחלטת...
כן, הוא אומר, בהר סיני זה היה ככה. כן.
מה זה הערת הפנים
שלנו? הערת הפנים. הערת הפנים, הכוונה... שיש נוכחות. נגיד ככה, כדי להבין מה זה הארת פנים, תתבונן מה זה אחור. יש פנים ויש אחור. אם אתה רואה מישהו מאחוריו, אתה לא לגמרי בטוח שזה הוא. נכון? הוא נראה, זה, הוא, כנראה שזה הוא. אבל כשאתה רואה מהפנים, אתה לא יכול לטעות. אז הארת הפנים היא הוודאות של הנוכחות. בסדר? וראי. שכאשר נבין פרטי, למשל, הייתה הארת פנים בדרגות משתנות במהלך ההיסטוריה, אבל דבר אחד מאוד ברור, בעידן התנ״ך, עד חתימת הנבואה, עד חתימת התנ״ך, עד סוף הנבואה, לא היה בעולם אתאיסט. כן? למה? כי הנוכחות האלוהית מורגשת, בדרגות משתנות, אבל היא מורגשת. כן? וראי, שכאשר נבין פרטים... לא יומן. וראי, שכאשר נבין פרטי מציאות הגוף והנשמה ומצביהם באסתר הפנים ובהארת הפנים, כמו שנבראו בכל חילוקי פרטיהם שבניין זה, נבין ממילא כללי סדרי הנהגתו יתברך, שנהג ושום מנהג את עולמו, איתים לטובה ואיתים לרעה, חס ושלום. טוב, זה מעניין מה שהוא אומר כאן, שאם תלמד על האדם, תדע על העולם. תדע מה מערכת היחסים בין הנשמה לבין הגוף, לפי זה תבין את מערכת היחסים בין הבורא לעולם. כן, בבקשה. אני לא מבין את שאלתך. הרי כתוב כאן שזכו להם ישראל והעולם, ואתה אומר, האם רק הישראל או גם העולם? איך אם כתוב והעולם, אתה מעלה בדעתך שהעולם לא זכה? זה לא הבנתי את השאלה. זה כנראה עמוק מדי בשביל.
השאלה היא, הם ידעו שהם זוכים לזה, כאילו, באותו דור? העולם כולו, כאילו, דור של משה רבינו, מי זכה?
אני לא מבין, כתוב כאן שזכו להם ישראל והעולם. לכן, ואתה שואל האם גם העולם זכה. אבל כתוב והעולם, אז מה המקום לשאלה? כנראה שהשאלה עמוקה מדי בשבילי. טוב.
שאלה אם העולם מרגיש
זו שאלה אחרת. האם העולם מרגיש שהוא זכה? הוא ניסה אגב לנסח ככה את השאלה בהמשך, אבל הוא התקפל. כן. נאמר ככה, יש הד. כן, זה שואל רבי משה אלשיך. רבי משה אלשיך אומר שכתוב שכל דיבור של הקדוש ברוך הוא בהר סיני נחלק ל-70 לשון. אז יוצא שהגויים קיבלו את התורה. עם 70 לשון, אז הגויים קיבלו את התורה. מצד שני, אתה אומר, לא, השם נתן תורה רק לישראל, צריך להחליט, או ככה או ככה. אז אומר רבי משה אלשיך, שישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה ל-70 שרי אומות העולם. השרים חשו את זה, ואז האומות הרגישו הד. משהו השתנה באוויר של העולם, ואולי הם לא ידעו להסביר. בסדר? כי שרי מעלה הם הרגישו את זה. בסדר? אז לפעמים יש, אתה יודע, יש היום ניסויים מדעיים, משמיעים תדר מסוים, ומעבירים תדר מסוים במקום, תדר שלו, שהוא לא נשמע אפילו. וחוקרים את ההשפעה של זה על הנפש. יש תדרים שגורמים לרוגע, יש תדרים שגורמים לעצבנות, יש כל מיני דברים כאלה. כן? ואדם לא יודע מאיפה זה בא לו, כי הוא לא שומע את התדר. אז יכול להיות שמשהו כזה, מעין תדר אלוהי עליון, הופיע באותם הדורות. כן, זו השאלה שכאשר ניתנה התורה לישראל, אז נתקבצו אומות העולם אצל בלעם, ושאלו אותו, האם זה מבול חדש? אמר להם, השם למבול ישב. אז שאלו אותו, אז מה זה? אז הוא אמר, השם עוז לעמו ייתן. וראי, שכאשר נבין פרטי מציאות הגוף והנשמה, ומצביהם בהסתר פנים ובהארת פנים, כמו שנבראו בכל חילוקי פרטיהם שבעניין זה, נבין ממילא כללי סדרי הנהגתו יתברך, שנהג ושהוא מנהג את עולמו, איתם לטובה, איתם לרעה, חס ושלום. ונראה כמה חוכמה גדולה אנו מוצאים בהנהגה הזאת. ונראה גם כן כמה עיקר גדול הוא האדם שבו בעניינו ובמעשיו תלוי כל העולם וכל מה שנעשה בו מראש ועד סוף. מראש ועד סוף. כן, בבקשה. חוכמה זה לדעת את האמת. כן? זה נקרא חוכמה.
אבל היום יש דברים שפעם ידעו והם לא
ידעו? כן. לא, מה שיודעים היום זה פרטים. יודעים פרטי פרטים. לא יודעים את הכלל. למשל, היום יודעים להסביר לך איך החיים הביולוגיים הופיעו על פני כדור הארץ. יש איזה מרק של כמה חומצות אמינו, וכמה נוקליאוטידים, וזה התערבב עם קצת מלחים, ומזה הופיעו החיים. אתה רואה? נכנסים לפרטים. מה לא יודעים להסביר? את תנועת החיים הכוללת. לאן כל זה הולך? כן? זה דוגמה. בעוד שבמקדם אולי לא ידעו את הפרטים האלה, אבל הבינו את מהות העניינים. כן, בבקשה. זאת אומרת שאין חוכמה. כלומר, מי שיש לו ידיעה חלקית, אז אין לו חוכמה באמת. נכון, ולכן זה עבד מאיתנו. למשל, החכמים ביוון, הייתה להם ענווה, הם הבינו את מה שאתה אומר, ולכן הם קראו לעצמם פילוסופים, אוהבי חוכמה. כי הם ידעו שחוכמה אין להם. הנביאים ודאי הם חכמים. והחוכמה תחיה בעליה. חכם בגימטריה חיים.
כן. ו-68
ו-73. מה? ו-68 ו-73. 68 ו-73. חכם, גימטריה חיים, מה הבעיה? נכון, חכם, חכם. אמרתי חוכמה? לא. זה רק כדי לבדוק אם אתה יודע, זה הכל.
האמת היא חיכיתי משבוע שעבר לשאול
את הרב. איי, איי, טוב. כן, בבקשה. לא צריך את הרמח"ל בשביל זה, כל אחד יודע שתיאוריה לא נכונה בפסיכולוגיה יכולה להחריב את העולם.
כן,
אם אנשים לא מקבלים אותה, למה? אז היא לא מזיקה בכלל. של אותו הוגה. כן, הוא יכול היה להועיל לעולם, ובמקום זה הוא אומר שטויות. חבל, כן. נכון. כן. למה אתה אומר את זה?
כי הנהגת השם...
הוא מראה שאדם הוא מרכזי בסיפור הזה. הוא לא אמר שלא היה עולם לפני אדם, הרי מה כתוב בתורה? ששת ימי בראשית לפני האדם, לא? אז סימן שיש הנהגה. אלא מה אתה יכול להגיד? זה לקראת האדם. הרי כתוב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מי זה רוח אלוהים שמרחפת? אומרים חז"ל, רוחו של מלך המשיח. הוא עוד לא היה, הוא עוד לא נולד. בסדר, אבל הוא עתיד להיוולד. אז זה כבר נמצא בתוכנית. כן.
איך הירידה הזאת של כל האנושות מביאה בסוף לגאולה?
כן, זו השאלה. אז בשביל זה הוא מסביר כאן את כל המהלך ההיסטורי. אבל מה שאתה אומר שיש ירידה של האנושות, זה רק צד אחד של המטבע. זה מה שנקרא ירידת הדורות, נכון? ירידת הדורות מושג שמקורו בתורת הנגלה. בתורת הנסתר יש מושג הפוך שהוא נקרא עליית הדורות. אז השאלה אם אתה הולך לפי הנסתר או לפי הנגלה. מוכרחים כנראה להרכיב את שני הציורים זה על זה. רגע, רגע. אם יש ירידה ועלייה, אז קוראים לזה בעברית פרבולה. כלומר, זה מין קו שיורד ועולה. יש לו תחתית ואחר כך עלייה. בסדר? ולכן אנחנו גם בתהליך של עליית הדורות. מה אתה שואל, אדוני?
מי שאומר ירידה, איך הוא רואה את זה? מי שאומר עלייה, איך הוא רואה את זה?
מי שאומר ירידה, מה אתה רוצה?
גם הפרבולה יכולה להיות הפוך. מה,
הפרבולה יכולה להיות הפוך? לא, היא יכולה להיות הפוכה. כן, זה נכון, אבל לא על הפרבולה הזאת אני מדבר. עכשיו... לא, פשוט, כי הכוח העולה הוא החזק. עכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. למה זה ככה? מי שאומר שיש ירידת הדורות, רואה שדמויות גדולות נעשות נדירות יותר. כן? אין לנו אפילו עשירית נביא היום. פעם היו נביאים בכל פינת רחוב. אז ברור שיש ירידת הדורות. מצד שני, אנחנו רואים שיש עלייה של הכלל. הכלל הולך ועולה. מה שאין כן בתקופה של הנביאים, הכלל היה ממש בג'ורה. היה נמוך מאוד, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינת ההשכלה, והדורות הלכו ועלו.
מה זה אומר שהכלל עולה?
הכלל עולה, זאת אומרת שילד היום בכיתה ו' יודע על העולם דברים מדויקים יותר ממה שידע אריסטו גדול החכמים בדורו. לא, זה לא בגלל שהילד הוא חכם מאריסטו. אלא בגלל שהחוכמה מתהלכת בעולם, הוא מגיע גם עד הילד הקטן הזה, שלא מגיע לאלפית האישיות של אריסטו. ברור? אז כך שמבחינת האישיות הפרטית, הדורות יורדים, מבחינת הכלל, הדורות עולים. כן? זה לא אני אומר, זה הרב קוק במאמר הדור. כן, מה?
אמרו
שהנשמות
הם בקדמונים יותר גדולות, מאשר הנשמות של הדור של איגרת משיח.
אתה צודק. בסוף מתגלות נשמות אדירות באחרית הימים. באחרית הימים, כלומר, מאז מלחמת ששת הימים, מי שנולד אחרי מלחמת ששת הימים, יש אצלם נשמות אדירות. לא כולם, אבל יש כאלה עם נשמות אדירות.
בסדר?
מי שאל? למה מלחמת ששת הימים? כתוב מפורש. מה? על מה? על הנשמות הגדולות, כן. אבל הנשמות אחרי מלחמת הימים הרבה יותר גדולות, עוד יותר ממה שהרב קוק דיבר עליו. זה מפורש בגמרא במסכת תענית, נכון? אמר הקדוש ברוך הוא, לא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. מהי ירושלים של מעלה? מאגר הנשמות הגדולות. מהי ירושלים של מטה? פה, כמה קילומטרים מפה, נכון? העיר העתיקה. מתי נכנסו ישראל לירושלים של מטה? במלחמת ששת הימים. ומאז יש נשמות ענקיות. כן, בבקשה, אדוני. נשמה ענקית, אני אתן לך דוגמה. הרב צבי יהודה היה בוכה משמחה כשהוא היה רואה צעירים לומדים אורות. והיה אומר, מי היה מאמין שצעירים לימים יבינו את הנאמר כאן? זה דוגמה. כן, בימי הרב קוק עצמו, למשל, כשהוא כתב את אורות ופרסם את אורות, היו לפחות שלושה חכמים ורבע שהבינו את מה שהוא רוצה. אולי ארבעה וחצי. ברור?
להבין את אורות
זה... זה סימן לנשם הדברות, כן, ודאי.
אדם,
כן.
אדם
חיים
מתכוון שהוא כותב
שהקדוש ברוך הוא
שמעל הנגדו התברך שנעד ושהוא מנהג את עולמו, עיתים לטובה ועיתים לרע. מה הכוונה שלו עיתים לרע?
לפעמים לטוב, לפעמים לרע. לפעמים טוב לנו, לפעמים רע לנו.
אוקיי, לא בכוונת רע.
זה ברע, זאת אומרת, יוצר, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. הקדוש ברוך הוא שורש הטוב ושורש הרע שבעולם.
אבל הוא מנהג אותנו רע?
כן, רק שהרע הזה יש לו מטרה.
כן, להתהפך לטובה.
ודאי, אבל בינתיים זה רע. כן, כן, כשזה רע זה רע. כן, יש בספר, במגילת איכה, בפסוקים מאוד קשים, היה השם כאויב בלע ישראל. כן? זה קשה מאוד. טוב. עין תת. אמרה הנשמה. ודאי. אלה הדברים מתיישבים מאוד על הלב. לראות חוכמה רבה בהנהגותיו יתברך שמו, ואיך נקשרים הדברים זה בזה, בריאת האדם וכל מקרב, בריאת העולם וכל אשר בו. אחד הדברים המעמוקים פה, זה דבר בעצם שנמצא בתנ״ך, אבל לא תמיד שמים לב אליו, מה שנקרא היסטוריה צורך גבוה. יש חכם בשם יוסף אביבי, בן דורנו. כתב ספר קבלת הראייה וגם קבלת הארי הוא כתב, אבל לפני שהוא כתב את הספרים האלה, הוא כתב מאמר פחות מפורסם על הרמח"ל. והשם של המאמר, ההיסטוריה צורך גבוה. כלומר, ההיסטוריה בתור התגלות של המידות האלוהיות. רעיון רמח"לי מובהק. גם הרב קוק, אגב, באורות הקודש חלק ב', בתחילת כל מדור ומדור של אורות הקודש, יש שם חמישה מדורים, חמישה מאמרות, אז בתחילת כל מאמר יש ציטוט מהזוהר, או מההידרות, אבל מהזוהר. בחלק החמישי הנקרא התעלות העולם, הרב הנזיר, במקום להביא פסקה מהזוהר, הביא פסקה מרמח"ל, בספר דעת תבונות. והוא אומר, את זה עשיתי בהסכמת הרב, שאמר כדאי הוא רמח"ל לזה. זאת אומרת, זה מראה את המעמד של ההסתכלויות האלה. כן, בדיוק. לכל דור יש הערה מיוחדת. האמת היא, הרעיון הזה נמצא גם בחידה. מרן החידה שואל שאלה בספר שם הגדולים על תיקוני התשובה של הארי. הארי אמר כל מיני דרכים איך לעשות תשובה על חטאים, איך לחפר על חטאים, כמה תעניות, כמה ייסורים, כמה זה. וזה היה ברוח הקודש. שואל החידה, ראינו שגם רבי אליעזר, רבי אלעזר, רוקח, מחסידי אשכנז בימי הביניים, גם הוא כתב תיקוני תשובה, וגם הוא זה היה ברוח הקודש, וזה סותר את הארי. או הארי סותר אותו, לא משנה. הרוקח אומר דבר אחד, הארי אומר משהו אחר. אומר, אומר החידה, זה בכלל לא קושיה. בדורו זה כך, בדורו זה כך. יש הערה אחרת בעולמות. אז לכן, התיקונים של התשובה משתנים. הרב קוק גם אומר את זה באיגרת שיניין ת' המודפסת בחלקה, עושה שיניין ח' המודפסת בחלקה בתחילת אורות התשובה מהדורת אורי ציון, כי כאשר מדברים על תשובה בדור מסוים, צריך לדעת מהו הדור. ואתה לא יכול לדבר בענייני תשובה ויראת שמיים בדור מסוים לפי סגנון של דור אחר. כי כל דור מאיר בתכונתו. זה הוא אומר. הוא אומר, ואם יבוא אדם לחדש דברים גדולים בעניין התשובה בדור הזה, ואל דברת קץ המגולה ואור ישועתה הזרוחה לא יביט, תרגום, אם הוא לא ציוני, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, כי כל זמן מאיר בתכונתו, ועצת השם אשר יעץ להביא גאולה מעולפת במטמוני מסתרים וכו' וכו', לא יועילו כל מחשבות אדם אשר הגיונותיו הבל נגד עצת השם העליונה. כלומר, אתה לא יכול לדבר על תשובה אם אתה לא ציוני בדור הזה. כך אומר הרב. זה כנראה לפי ההערה. תמיד צריך ללמוד את הספרים של הדורות הקודמים. חייבים. אם אתה רוצה לחדש, אתה צריך לחדש על פי הדור. בסדר? זה בדיוק. למה אני מביא את כל המקורות האלה? כדי להסביר את הפסקה הזאת שאנחנו קוראים עכשיו. בסדר? טוב. אמר השכל. עוד אומר לך בעניין זה. כי כשנרד לפרטי ענייניהם של הנשמה והגוף, נבין היטב איך כולם תלויים בשורש הזה של שתי מידות אלה שזכרנו. מה זה שתי מידות? הארת פנים, הסתר פנים. כי כל אחד מהם נידון בכל ענייניו על פי מקורו, ויהיה זה טעם מספיק לכל העניינים האלה. ולא עוד, אלא שהייתה הגזרה מחוכמתו יתברך שמו להראות דרכי המידות האלה בגוף ובנשמה האלה הבאים על ידיהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית. הוא רוצה למסור בידינו את המפה של הנהגתו. איפה המפה הזאת נמצאת? ביחסים בין הגוף לנשמה. כלומר, תתבונן ביחסים בין הגוף לנשמה, תדע את סוד ההיסטוריה. מעניין, חידוש גדול, יש פה. ונמצא, זה נראה סינית, נכון? טוב, זה יתברר בהמשך. ונמצא שמלבד שהגוף בא בהסתר פנים, הוא וענייניו, עוד הוא עצמו בתכונתו וחלקיו, ציור מן ההנהגה של הסתר פנים כולה. כלומר, יש לך פה סוד. על זה נאמר, מבשרי, אחזה אלוה. והנשמה, גם היא. ציור מן ההנהגה של הארת פנים, הפנים כולה, הוא דבר פרטי לדיוקנו של האדם שנאמר בו בצלמנו כדמותנו, שמראה בתבניתו כל סדרי המידות שלו יתברך. או כולם מכירים, יש מה שנקרא פתיחת אליהו, שנוהגים אחינו הספרדים לומר לפני התפילה, לקוח מתיקון הזוהר, שאליהו הנביא מסביר כיצד גופו של האדם, מבנה הגוף של האדם, מתאים למידות העליונות, נכון? יד ימין, יד שמאל, דברים פשוטים, חסד ודין. למשל, כתוב בספר דניאל, ואתה לך לקץ ותנוח, ותעמוד לגורלך, לקץ, לא נכון, הימין, קץ הימין, כתוב בנון שם, נכון? ולכן צודקים אחינו אשכנזים שאומרים ביגדל אלוהים חי, ישלח לקץ ימין משיכנו. מסביר רש"י במסכת סנהדרין בפרק חלק, מה זה קץ הימין? הקץ של הסתרת יד ימין. כן, כי הרי כתוב, השיב אחור ימינו מפני צער. כלומר, כשהגיעו הצוררים, הקדוש ברוך הוא הפסיק להניג את עולמו ביד ימין, והתחיל להניג את עולמו ביד שמאל, במידת הדין. והגיע הזמן שזה ייגמר. קץ הימין, כלומר, קץ שבו הימין חוזר. כן? אבל זה נראה פה, מה זה קושיה? בסדר? יכול להיות. אני רק רציתי להסביר את העיקרון. מה שאתה אומר, בראשית ברא אלוהים, המקובלים אמרו שאלוהים שבבריאת העולם זה אלוהים מידת הדין. זה מידה אחרת, מידת הבינה. טוב, ותראי שאין מציאות הגוף אלא חשוך, כי אפילו שיגיע לזכות היותר גדול שאפשר למצוא בו, על כל פנים צריך שיבדל מן הנשמה. גוף, נשמה, אם כן גוף, שונה מנשמה. אז כמה שהגוף יהיה יותר מאיר פנים, יותר גילוי של פניו של הקדוש ברוך הוא, עדיין יהיה לו ביחס הנשמה בחינה של חשיכה. ואינו נבדל אלא בהפרש הזה. מה ההפרש? שהנשמה היא עצם נכבד מאיר ובא מהארת פניו יתברך, והגוף אינו כן, אלא דבר מצד עצמו, חשוך הבא מאסתר פניו יתברך, אלא שיפול בו הזיכוך. עד המקום שיוכל להגיע. והוא עד הקצה האחרון שיפרש מעט בינו ובין הנשמה. כלומר, אם אני אפגש עם גוף מזוכח של לעתיד לבוא, יכול להיות שאני אחשוב לרגע שפגשתי נשמה. כי יהיה קל להתבלבל. אך על כל פנים, הנשמה תהיה נשמה, דבר שאין שייך בו הפסד כלל, והגוף, עד רבה דבר, נפסד לפי טבעו, הנפסד לפי טבעו, אלא שהגיע להזדקר בזיכור שהגיע, והזיכור שהגיע. ותראי עוד, שהגוף, הנה יש בו חילוקי איברים וחלקים, כל אחד לתשמישו, שהרי העין רואה ולא שומעת, והאוזן שומעת ולא רואה. כלומר, יש התייחדות מיוחדת, מה שקרה דיפרנציאציה של האיברים. מה שאין כן הנשמה, שכל הכוחות יש בה, אבל בלא חילוק איברים, אלה כאיברי הגוף, אלא כולה בכל חלק. וזה ידוע. כלומר, הנשמה לא מתחלקת לחלקים. יש בה כל הכוחות, וכל הכוחות הם אחד. כן. נכון. לפי זה, רואים את הקולות שקיבלו ישירות מהנשמה. כן. לא הבנתי את השאלה. נראה לי שפעם, שהתחלת בשאלה אחת וגמרת עם שאלה אחרת. מה השאלה?
השאלה זה... מה רוצה לומר לנו בזה שהנשמה אי אפשר לחלק אותה? הנשמה היא ככה היא מופשטת. אז זה פשיטה שאי אפשר לחלק אותה, זה דבר מופשט.
אתה אומר דבר מופשט פשוט שאי אפשר לחלקו.
מופשט, הרי אם הייתי...
אתה אומר שדבר מופשט, ברור שאי אפשר לחלקו. זה מה שאתה אומר? כן, אז אתה סובר כדעת הרמב״ם. אבל זה לא פשוט, כי מצאנו מדרגות בעולם הרוחני גם כן. נכון? טוב, ולכן יש בזה קצת חידוש, האמירה שהנשמה היא אחת. אתה תראי, איך זה נמשך היטב מן ההקדמה אשר שמנו שהגוף נברא בהסתר פנים והנשמה בהארת הפנים, ותראי הקדמה גדולה ועיקרית מאוד. הלא שמעת כבר, כי השלמות הוא אחד, כי אין שייך בשלמות ממש חסר או יתר. אבל כשאין הקדוש ברוך הוא רוצה לפעול בשלמותו, אז הרבה דרכים למקום, להזכיר או להעניש, יש לפי מעשיו, כמו שברנו לאל. וביות גזירת החוכמה העליונה להראות בבריאה עצמה שברא הדרך והסדר איך שברא אותה כמו שבארנו, על כן, בהסתר הפנים, כמו שדרכיו רבים, כך רצה לעשות בריאתו זאת בעלת חלקים רבים ואיברים שונים שהוא מקבילים ממש לכל חלקי חוקותיו יתברך. הוא העניין שזכרתי לך, שעל זה אומר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כי בכל המידות המעולות אשר נבחנים בכבודו יתברך, בהיותו פועל לפי ערך נבראיו, כך נמצא חלקים בדמות האדם הזה, דרך משל, עין תחת עין השגחתו. כן? עין זה הקדוש ברוך הוא משגיח. לכן יש לנו עיניים. המשגיח אל כל שווי הארץ לדון את כל מעשיהם, כעניין שנאמר, הרדנה והראה. ללמדך שאינו לדיין אלא מה שנברואות. אוזניים לאדם. כנגד מה שהקדוש הוא יושב ומקשיב תפילותיהם של בני האדם וכל תפילותיהם. וכן נאמר, וישמע אלוהים את נהקתם. וחז"ל אמרו, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת. זאת אומרת שזה שיש לנו עיניים ואוזניים, זה בגלל שיש השגחת עין ויש השגחת אוזן. השגחת עין של ההשגחה כפשוטו, אוזן שומע תפילה. כן, כל זה הסתרה. למה זה הסתרה? בגלל שבאמת בנשמה הכל אחד, ובהנהגה האלוהית הכל אחד. ואנחנו מבחינים כוחות שונים בתוך ההנהגה האחת הזאת. אנחנו מחלקים את האור לחלקים. פה באדם, כי פי השם דיבר בחזון לנביאיו. כלומר, יש לנו פה, כי הקדוש ברוך הוא מנבא.
מה?
זה הערה שהיא אפשרית בגלל ההסתרה, כי ההסתרה מחלקת. לעומת זה, אם לא הייתה הסתרה, אז היה לנו רק איבר אחד,